בוקר טוב, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים, פרק י"ט, בצור ירום. הצלחת כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, הצלחת עם ישראל, הצלחת הקהילה היקרה בחד נעיס. אנחנו אתמול בשבת ישבנו, דיברנו, הזכרנו את הפרקים הקודמים שהאדמו"ר הזקן הביא פה בעל התניא, שהנשמה של היהודי זה כמו הלהבה של הנר, שהיא כל הזמן זזה, היא לא מפסיקה לזוז. היא רק מתחילה להגיד פרק תהילים, היא זזה, משהו, כל דבר שהיא מתחילה להתפלל, להגיד, אתה תראה ישר, פתאום זז. מה קרה? למה הדבר הזה? אחת הסיבות, פה אנחנו אומרים, הוא נותן פה שהלהבה של הנר, כמו הנשמה של היהודי, שכל דבר כוסף לשורשו. כל דבר רוצה להתחבר לשורש שלו למעלה. הנר, הלהבה של הנר רוצה לעלות למעלה למקור שלה, אז כל הזמן היא כלפי מעלה והיא זזה. אותו דבר הנשמה של היהודיה, ממה הקדוש ברוך הוא ציווה עליה, אמר לה צריכה להישאר בגוף כדי לתת חיות לגוף. עכשיו מה קורה ברגע שנותנים, כן, ברגע שהנשמה, מה שנקרא, צריכה להיפרד מהגוף? אומנם נכון, יש לה קושי, אבל היא תמיד רוצה להגיע למקור שלה. אם הייתה לה את הבחירה החופשית, מה שנקרא, ולא היה לה את הציווי של הקדוש ברוך הוא, בטח שתרצה להיות ליד הקדוש ברוך הוא, מהמקום ממנה היא באה. איזה נשמה תרצה להיות פה בגוף וכו', ולא תרצה להיות ליד הקדוש ברוך הוא? אם היא חלק אלוקה ממעלה, עזוב אותי, מה אני צריכה? הרי גם הנשמה בלא גוף, היא לא מוגבלת. כל עוד היא בגוף, יש לה הגבלה. אז בטח שהיא רוצה, מה שנקרא, היא כוספת לשורשה. רוצה לשבת, היא חלק אלוקה ממעלה, להיות עם הקדוש ברוך הוא. ממשיכים. מה שאמרנו אתמול, אנחנו זה. המערכו, כותב בדרוש על פרשת כתיסה, שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לו, הראני נא את כבודך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות את פניי, כי לא הראני האדם וחי. ומבאר המערכו, שהאדם בהי הידיעה, הכוונה היא על האדם הראשון. וכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, ומה האדם הראשון שלא היה יילוד אישה? הוא לא נברא דרך חומר ויצרים, הרי האדם הראשון הוא היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, האדם הראשון הוא יציר כפי, שכולו זך ונקי. ועוד, יש יתרון לאדם הראשון, הוא נברא בגן עדן, בעליונים. עם כל זה אומר, לא נתתי לו אף פעם לראות אותי. אתה שנבראת בתחתונים, אתה משה, ואתה יילוד אישה ובמצרים, קל וחומר שלא תוכל לראות אותי. עוד אמרו חז"ל במדרש, במדבר הבא בפרשה י"ד, אומר ככה, כי לא יראני האדם וחי, בחייהם אינם רואים אותי, אבל רואים הם בשעת מיתתן. וכך הוא אומר, לפניו יכרעו כל יורדי עפר ונפשו לא חיה. שואל המערכו רבי חיים ויטל עליו השלום, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה נס? שנראה אותו בחיים ולא נמות. עושה נס. ומתרץ שזה בגלל הרחמנות של הקדוש ברוך הוא. שקודם שירדה הנשמה לעולם הזה, היא הייתה רואה את השם כל יום. אחר כך נגזר עליה לרדת לעולם הזה. זאת אומרת, בעל כורחה, יש עליה גזרה, היא צריכה לרדת לפה. כל אחד והשליחות שלו. אף אחד לא דומה לשני. בגלל זה גם צריך שאדם יבין שלעולם, לעולם, לעולם, אינו לא תהיה צרה באחר. מה שקיבלנו כל אחד, זה החליפה שתפרו לנו. אנחנו לא רוצים את הבעיות של אף אחד אחר. אנחנו לא רוצים את העושר של אף אחד אחר. אנחנו לא רוצים כלום של אף אחד אחר. מה שהקדוש ברוך הוא תפר, הביא לך זה שלך. נקודה. בגלל זה אומר, כל אחד והשליחות שלו, והשם יתברך יודע שכאשר הנשמה תראה אותו, היא מיד תעזוב את כל מחמדי תבל ותרוץ אליו. בדומה לילד קטן שלא ראה את אביו כבר כמה חודשים, והיה עסוק בחול ובמשחקים, והנה לפתע הוא מזהה את אבא שלו. מיד הוא עוזב את הכל, את החול, את המריצה וכדומה, ורץ אליו. כך זה גם אצל הנשמות. הקדוש ברוך הוא יודע שברגע שהנשמה תראה אותו, היא מיד תברך אליו. ואותו אדם ייפול על הארץ כפגר מת. לכן הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתגלה. הוא רואה ואינו נראה. וזה כדי שהנשמה לא תצא מהגוף. אז הוא תירץ פה, כן? שזה בגלל הרחמנות של הקדוש ברוך הוא, שאם הקדוש ברוך הוא ייראה לבריות שלו, שום כולם יפלו בגרים מתים, כל הגופות יהיו בגרים מתים על הארץ. למה? כי הנשמה תרצה להיות ליד הקדוש ברוך הוא, היא תצא מהגוף. לכן הקדוש ברוך הוא לא נגלה לאדם פה, מה שנקרא, על הארץ. אומר פה, כך נשמת האדם, וכן בחינת רוח ונפש. הוא אומר, גם באלה שנשמתם היא בבחינה תחתונה יותר, של רוח או של נפש, חפצה וחשקה של הנשמה של כל יהודי ויהודי, בטבעה להיפרד ולצאת מהגוף. לא משנה מה הדרגה. גם אם הוא מבחינת, כן, רוח ונפש, שהם בדרגות נמוכות, אוקיי? כמו שאמרנו לפני כן, בשעת תשמיש, ההורים, נשמה מסוימת שהם משכו, שהיא לא בדרגה גבוהה, וגם לפי המעשים של האדם וכו', אומר, זה לא משנה באיזה דרגה אתה נמצא. הנשמה עצמה, היא תמיד תרצה לצאת. היא תמיד תרצה, כן, חפצה וחשקה בטבעה להיפרד ולצאת מן הגוף. כמו שאמרנו גם עם נדב ואביהו, נכון? נדב ואביהו שהקריבו כביכול, מה זה כביכול? הקריבו עזרה, אבל הם היו בעניין של רצו ושוב, אבל הם היו פה רק ברצו בעבודת השם. רצו, אתה עולה, 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 נוסק, 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 עולה למעלה, מתחזק, מתחזק, אבל לא יורד למטה חזרה, צריך בעבודת השם רצו ושוב. הרצו, אני ברוך השם לומד, אני מתקדם, אני מתעלה הכל. מגיע זמן מסוים שצריך לסגור את הספר ללכת לבית. לראות מה קורה, מה אישה, מה קורה, ילדים, מה קורה, עבודה, מה קורה. חיים פה על הכדור, מה קורה. הם היו רק בבחינת רצו, הם רק עלו ועלו ועלו, נסקו, והם ידעו שהנשמה שלהם תצא ותיפרד מהגוף. הם ידעו את זה. הם, במקום שהמיטת נשיקה, שנקרא מיטת נשיקה, תגיע אליהם, הם הגיעו אליה. הם עשו את זה בדרך הפוכה. זאת אומרת, הם היו בדרגה כל כך גבוהה, במתיקות וכזאת ערבות, בעבודת השם, שהם רצו לעשות, לא יודע, תיקונים, עניינים, דברים למעלה, שהנשמה שלהם יצאה, הם היו רק ברצו. הם לא חזרו לשוב. כמובן שזה לא רצון השם, וזה לא התכלית. כי בעבודת השם צריך איזון, צריך גם את הרצו, וצריך גם את השוב. אומר פה, גם על, כמו שאמרנו עכשיו, בחינת רוח ונפש, שהם בדרגה פחותה, גם הטבע שלהם זה להיפרד ולצאת מן הגוף. למה? כי הנשמה סובלת כאן בעולם הזה. היא מחכה מתי הקדוש ברוך הוא יגאל אותה מן הגוף הזה. אם זה היה תלוי בה, היא לא הייתה נשארת אפילו רגע אחד נוסף כאן בגוף שלנו. ולהידבק בשורשה ומקורה בהשם חיי החיים ברוך הוא. היא רוצה לדבק בשורש, היא רוצה את הקדוש ברוך הוא. תגיד לי, מה אני צריכה את הגוף הזה פה למטה? מה אני צריכה פה? אני הרי כל כולי חלק אלוקה ממעל. אני רוצה להידבק בשורש, בחיי החיים, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. לכן, כשקמים בכל בוקר צריך לברך ברוך אתה השם המחזיר נשמות לבגרים מתים. כיוון שהנשמה לא רוצה לחזור לגוף. למה? שהוא פגר מת. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא מבקש ממנה, היא מתנהגת בענווה וחוזרת לגוף. לכן צריך תמיד לומר לה תודה רבה שהיא מסכימה לחזור לגוף שלנו. היחיד שהנשמה שלו לא רצתה לעזוב אותו זה משה רבנו. כמו שכתוב במדרש, בדברים רבה, פרשה י' א', שכשהגיע זמנו להיפטר, קרא הקדוש ברוך הוא לנשמה של משה שתצא מתוך גופו, אמרה הנשמה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, האם יש גוף טהור בעולם יותר מגופו של משה? לכן אני אוהבת אותו. ואיני רוצה לצאת ממנו. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נשמה, צאי, ואני מעלה אותך לשמי השמיים העליונים, ואני מושיבך תחת כיסא כבודי. אמרה לו, אצל משה יותר בטוח, הרי שני מלאכים ירדו מאצלך לארץ והשחיתו דרכם עם בנות האדם, אבל אצל משה, מאז שנכנסתי לגופו, זה 120 שנה לא ראיתי, לא מקרה לילה ולא שום מחשבה פגומה פסולה ואסורה. לכן אני מבקשת להישאר כאן עד שהיא קיבלה גערה, עד שגער בה ולקח אותה. במיטת נשיקה לקח אותו הקדוש ברוך הוא, לא רצתה לצאת. כתוב, שובי נפשי למנוחייכי, כי השם גמל עלייכי, מה שאנחנו אומרים את זה בעלל. זה דו שיח של הנשמה. לא רוצה לצאת. אני רוצה להישאר בגוף הזה, הוא מעולם לא חטא, מעולם לא עשה. אבל אומר פה הרב ככה, יש נשמות בודדות כמו של משה רבנו, שהנשמה לא רצתה לעזוב אותו. אפשר גם להבין למה. כי היא הייתה רואה כל יום איך הוא מתנהג. למה הרשעים קוראים מתים? כי הנשמה עוזבת אותם. רק כשהקדוש ברוך הוא תמיד עושה ביניהם שלום, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. תמיד הוא עושה ביניהם דין תורה, קדוש ברוך הוא, ומפעס אותה שהיא תסכים לחזור לגוף. הרי אנחנו אומרים גם רשעים בחיים קוראים מתים לא עלינו. שאדם, מה שנקרא, הרי שאדם גם כן חוטא, אז מסתלקת ממנו הנשמה. חלק מהנשמה מסתלק ממנו. בחינה מסוימת. ובגלל זאת, רשעים בחיים קוראים מתים, אתה אדם הולך, אבל הוא מת. אין בו את החלק העיקרי, מה שנקרא, מה ש... הגם שתהיה עין ואפס ותתבטל שם בשורשה, גם שהנשמה, היא תדע עכשיו, היא מתבטלת בשורש שלה, במציאות לגמרי, ולא יישאר ממנה מאומה, ממהותה ועצמותה הראשון, זאת אומרת, ממה שהיא הייתה בגוף, הרי הנשמה שהיא בגוף, היא נשמה עם כוחות, היא נשמה של שכל ומידות וכדומה, הרי אנחנו, על מה אנחנו לומדים? חוכמה, בינה, דעת, נכון? יש לה את השכל, יש לה את המידות, יש לה עבודה, יש לה הכל. אומר למרות כל זה, שהיא יודעת שהיא תתבטל מהמציאות שלה, הרי תוציא את הנשמה מהגוף, התבטל הכל. איפה השכל, איפה המידות, איפה... לא יישאר כלום. אומר, אף על פי כן, שהיא יודעת שהיא תתבטל מהמציאות שלה, הוא אומר, זה רצונה וחפצה בטבעה. כל הזמן היא רוצה ללכת למעלה. וטבע זה, הוא אומר, המילה טבע הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחינת טעם ודעת. זאת אומרת, שהוא אומר לך, וטבע זה הוא שם המושאל, הוא רוצה להגיד, כלומר שלא נעשה מתוך היגיון ושכל. אל תחפש פה היגיון ושכל. כשאתה רואה פה טבע שם המושאל, אל תחפש היגיון ושכל, לא טעם ודעת, לא כלום. ככה הנשמה, רוצה לצאת. היא תתבטל מהמציאות שלה, היא רוצה לצאת. אל תחפש שכל. וגם כאן הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש, אינו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן. הוא אומר, לא צריך להיות עם דעת, בשביל זה, במקרה זה הדעת רק מבלבלת. הוא אומר, ילד, אין לו דעת, אין לו הרבה שכל. כשהוא משחק עם דברים שהוא מאוד אוהב, אפילו שהוא היה מוכן למסור נפש עליהם, אם הוא מבחין שאמא או אבא שלו עברו לידו, הוא עוזב את הכל ותכף רץ אליהם. כיוון שהכל מתגמד מול האהבה של הילד לאביו או לאמו. כי באהבה אין היגיון. אהבה זה הדבר החזק ביותר בעולם. אהבה דוד ויונתן הייתה חזקה כל כך, עד שכשחזל רוצים להביא דוגמה לאהבה אמיתית, מביאים את אהבה דוד ויונתן. מה שאין כן, אצל אמנון ותמר היו אינטרסים. אמנון חמד אותה, לא יותר מזה, חיצוניות. כשיש אינטרס, אין לה דבר קיום. אחרי שאמנון השיג את מבוקשו, שחרר אותה, לא רצה לראות אותה בכלל. למה? לקח את מה שלקח. כי אהבה, נכון, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. אהבה של אמנון ותמר. זה היה תלויה בדבר, הוא רצה סך הכל חמד אותה, רצה אותה, לא יותר מזה. בגלל זה, זה נקרא בטל דבר בטל אהבה. אהבה צריכה לבוא בגלל אהבת השם. אתה אוהב את מה שהשם אוהב? גם אם אתה שונא את מה שהשם שונא, אתה אוהב את השם. אבל, אם אתה אוהב את מה שהשם שונא, או שאתה שונא את מה שהשם אוהב, אתה נגד השם. קורה לאנשים... שיש היפוך יצרים, הם לא רוצים לבטל את הרצון שלה מפני רצון השם, כמו שאמרנו, בטל רצונך מפני רצונו, בכדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. למה? יש רצונות לאדם, ולפעמים הוא אומר, נכון, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, אני אוהב זימה, אני אוהב זימה, זה עושה לי טוב. אנשים בחשיבה הזאת, אתה יכול לבוא ולהגיד, תשמע, הקדוש ברוך הוא שונא זימה, אני קשה לי עם זה, אבל אני לא אוהב את זה. יש אנשים לך, מה פתאום? אני אתן לי לשטוף את העיניים, אני אתן לי לחשוב על כל מיני עניינים. אבל אומר לך, קדוש ברוך הוא שונא זימה. למה אתה לא שונא את מה שהשם שונא? זה כבר מה שנקרא חישוב דרך לא נכון. אנשים לא יודעים להפריד, לא יודעים להודות בינם לבין עצמם, בינם לבין הקדוש ברוך הוא. תשמע, נכון, יש בעיה, אני מודע לבעיה, אני לא רוצה אותה, אבל קשה לי, אני גם לא אוהב את זה. אומר לך, לא, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, לא, אני, תן לי ככה ותן לי ככה ותן, שם ירחם. זה לא פשוט, זה עבודת המידות מאוד מאוד קשה. למשל, השם אוהב תלמידי חכמים, מי ששונא אותם, כל התפילות שלו הם כמו כלב נובח. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא יכול להסתדר עם אנשים שהם נגדו. מי שמדבר נגד צדיקים, הוא יהודי עם נשמה של חמור. כי חמור בדרך כלל מתנהג יפה. אבל כשהוא מוצא עצם, הוא נושך אותה עד כדי שבירה. אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, למה אתה בא ואומר לנו אין שכנו כחמור? תגיד ככלב. אמר להן, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. הכלב בבשר, החמור שהוא נושך, הוא שובר עצמות. שרבי עקיבא היה עם הארץ, אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כנשיכת חמור? למה? כי אמר, ישבור לו את העצמות. עד כדי כך, שנאה לתלמידי חכמים, השם ירחם. גם מי שמכבד אנשים ששונאים תלמידי חכמים, הוא יענש על זה. האדם ששונא תלמידי חכמים צריך לברוח ממנו. כי לאדם כזה אין תקנה. ולעומתו, יש אדם פשוט, שאין לו כל כך שכל, אבל הוא אוהב תלמידי חכמים. כשהוא רואה אותם, הוא מכבד אותם, לא מדבר בגנותם ולא מזלזל בהם. זה אדם גדול. אומרת הגמרא, כל המבזה תלמידי חכמים, אין רפואה למכתו. זה צריך לדעת כל הזמן. ברגע שמדברים על תלמידי חכמים, טוב לאדם שמה שנקרא עיני שכלו, מה שנקרא יפתחו ויבין אם צריך למחות שימחה, אם צריך לקום וללכת שילך, אסור, השם ירחם. כלומר, אם הוא קיבל מחלה, שיבדוק בעצמו אם זה בגלל שהוא ביזה תלמיד חכם. שלא ילך לאף רופא, כי כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. חבל על הכסף של הרופאים. אלא ישלים עם העובדה ויקבל את הגזרה באהבה. אבל אם זה בגלל עוון אחר, הוא יכול ללכת לרבנים שיבטלו את הגזרה. אך כאמור, אם הוא ביזה תלמיד חכם, אין מי שיבטל את הגזרה. הוא סתם בזבז את הזמן שלו. יש הרבה אנשים שלא מתביישים. ומדברים בגנותם של תלמידי חכמים, ולבסוף הם מקבלים מכות קשות אחת אחרי השנייה, ואין חונן ואין מרחם. לכן צריך להישמר מזה מאוד, זה עזרה. אנשים קמו על גדולי הדור, על הרב עובדיה, דיברו עליו דברים השם מרחם. אנשים דיברו על הרבי מלובביץ' דברים מפחידים ביותר. איך? מה מביא אדם לדבר על כאלה ענקים? מה מביא אדם? איך אתה בכלל מעז לדבר על תלמידי חכמים? צריך מאוד לזהר. אומר פה לשון בעל התניה, אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן, והיא בחינת חוכמה שבנפש. זאת אומרת, אומר, כמו שאמרנו לאל בפרק הקודם, שהחוכמה, הרי דיברנו על חוכמה, היא כוח שהיא למעלה מהשכל ומההבנה. לא יודע, זה משהו שפתאום אדם זוכה, טק, נותנים לו, מורידים לו מלמעלה. זה מתנת אלוקים. כוח מה? אני מקבל מהקדוש ברוך הוא איזושהי סייעתא דשמיא, נותן לי חוכמה. נותן את החוכמה. יש פה, אנחנו בעזרת השם, כנראה אולי מחר נגיע לעניין הזה. יש פה כמה דברים. למה?
לא.
לא פה? אז תשמע את השיעור בעזר השם. אז אנחנו רואים, כן, שהעניין הזה של החוכמה זה מתנת אלוקים. זה לא משהו שכל אחד תקבל אותו ככה. יש עבודה, יש דברים, יש... וזה למעלה מטעם ודעת. אומר, אור אין סוף ברוך הוא, וזהו בכלל וזהו כלל בכל סיטרה דקדושה. זה כלל בכל משהו מהקדושה. שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה, שנקרא קודש העליון. זאת אומרת, אומר המילה קודש רומזת לחוכמה. כשאתה שומע קודש, זה רמז לחוכמה. לחוכמה וקדושה היא המשכה מהחוכמה. זאת אומרת, כוחמה, אני מקבל המשכה מהחוכמה מהקדוש ברוך הוא. מה אמרנו, מה זה המה הזה? זה הבחינה של העין, והחוכמה מהעין תימצא. עניין של ביטול, רק איפה שיש ביטול יש את זה. אין ביטול, הקדוש ברוך הוא אומר, תודה רבה, להתראות, אני לא נשאר פה. בעזר השם, שהשם יישאר איתנו כל הזמן.